רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי פופולרי במדינה. השעה 4 24 ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלי וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקירן עורך ומגיש, ומי בשידור שוקי הטכנאי. היום ראש חודש, ראש חודש אדר ב', ולכן בבתי הכנסת התפללנו שלשום תפילה מיוחדת הנאמרת שבת קודם התחלת חודש עברי חדש שנכנס היום, והשבת נקראת שבת מברכים את החודש. ומה אנחנו אומרים? יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל בכל מקום שהם, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה טובה, לשמועות טובות ולבשורות טובות, ובחורף אומרים לגשמים בעיתם, לרפואה שלמה ולגאולה קרובה, ונאמר אמן. מאז המלחמה הוסיפו עוד משפט, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צה"ל וינחיל להם ניצחון במלחמה. הערב אנו שמחים לארח את הרב חגי לונדין. הרב חגי לונדין הוא רב הציונות הדתית הלאומית, ראש ישיבת ההסדר חולון, ראש מאיוש ישיבת אפיקי דעת בשדרות, ראש בית המדרש בקריית האקדמיה אונו, מנהל התוכן של ערוץ מאיר, מחבר סדרות ביורים לכתבי הרב קוק ומחברם של ספרים נוספים. עם הרב לונדין אנחנו נדבר מה זה זהות ישראלית ומה מאחד את הישראליות עם הלא ישראלים החיים בישראל. ושאלה נוספת נעלה, מהם תחושותיו לגבי הגירת צעירי המגזר הערבי הישראלי ממדינת ישראל? ולפי המסורת היהודית, האם מצוות ואהבת לרעך כמוך מחייבת אותנו להבין גם את, להכיל גם את החילונים האתאיסטים שבתוכנו? ולפני שנצא לדרך, נשמע את השיר שהרב חגי לונדין עצמו בחר להשמיע, והוא את ישי ריבו בשירו סדר העבודה.
נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן, וכך היה אומר אנשים, כפר לחטאים, להבנות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל האבונות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות החטא, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פסל למקום שפסל, פניו לקודש, אחוריו לאחד, ללא רבב היו שווים פיו ומעשיו. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנשים, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים.
הרב חגי לונדין, אתה איתנו?
אני איתך מכל המאזינים. חודש טוב.
חודש טוב ומבורך. אבל אני חשבתי שאנחנו נכנסים לחודש אדר אדר ב' ולפנינו פורים, ואתה הקפצת אותנו עכשיו ליום הכיפורים.
אכן, אכן.
אני מבין את ה... בוא תספר למאזינים את הקשר בין פורים ליום הכיפורים, והאם בגין השיר רמזת לנו משהו.
כן. טוב, א' כאמור, ערב טוב לכולם, גם פה באולפן וגם למאזינים, הצופים בבית. הסיבה שבחרתי את השיר הזה משתי סיבות. א', אני מאוד אוהב אותו, אז זה פשוט הזדמנות לשמוע, זה כבר דבר טוב. והדבר השני, אמרת שיש קשר בין פורים ליום הכיפורים, זה נכון. חכמים, יש ביטוי כזה שאומרים שלעתיד לבוא, כל החגים עתידים להתבטל, חוץ משניים. יום הפורים ויום הכיפורים. יש איזה קשר בין שני החגים הללו שהם לכאורה הפוכים. יום הכיפורים זה יום של צום, תענית. יום פורים זה הפוך, יום של שמחה, של חגיגות. והרעיון הוא שהיהדות, וזה אולי מתקשר באמת לנושאים שנדבר עליהם במשדר הזה, שהיהדות זה הרעיון שלה. לחבר בין מצד אחד העולם הרוחני שמתגלם ביום הכיפורים, במציאות שאדם מתנתק מהעולם הזה, לבין הקצה השני, לחבר ליום פורים שבו הפוך, אנחנו נוגעים בעולם הזה על כל ההנאות שלו, על השמחה ועל הצחוק, אפילו משתי יין, והחיבור הזה בין שמיים וארץ זה התמצית של היהדות. ואני אוסיף עוד משפט אחד שאני גם בחרתי את זה, מפני שאני חושב שהימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, לקראת פורים תשפ"ד, שנת 2024 למניינם, אנחנו נמצאים בימים שהם אמנם חודש אדר ופורים, אבל התחושה היא קצת כמו ביום הכיפורים. אני, ואני מניח שרבים פה מהמאזינים, הצופים, נמצאים בימים מורכבים, רבים רבים מחבריי, תלמידיי, קרוביי, נמצאים במערכה כעת, במלחמה. לצערי גם שקלתי תלמידים וחברים, והתחושה הזו שכמו שישי ריבו מדבר שם בשיר, שזה ציטוט מתפילה ביום הכיפורים, שהכהן הגדול נכנס לתוך קודש הקודשים ומבקש סליחה, מחילה וכפרה על החטאים, על האבונות, על הדברים שטעינו, ומתוך כך רצון לחפר ולהביא שלום במשמעות העמוקה של היהדות, להביא מציאות של הרמוניה בעולם. אני חושב שהתחושה הזו היא מאוד נכונה גם לימי הפורים שלנו, תשפ"ד.
יפה, הבנו את הקשר, ואני מבין מזה שאנחנו נמצאים בימי הדין בצורה אחרת.
כן, סוג של. יש איזה משהו שבימים הללו, שגם ביטוי מהמקורות, שמידת הדין מתוחה. אנחנו נמצאים בימים לא שגרתיים, שכל המציאות היא יותר נמצאת על הקצה, וממילא זה דורש מכל אחד מאיתנו יותר דריכות ויותר ערנות ויותר זהירות בכל הדברים שהוא עושה.
ולפני שנצא לשאלה הראשונה, הופנתה תשומת ליבי שאתה היית בן מפוני העיר שדרות. נכון. ואתה גרת גם באחד מבתי המלון בירושלים. אולי תספר לנו בבקשה מעט מתחושותיך לאחר שובך לעירך שדרות.
התחושה היא תחושה מאוד מאוד שמחה. הפינוי היה פינוי שנעשה על כורחנו, את המציאות הביטחונית לא אפשרה להישאר בעיר בתור אזרחים. אני הייתי, יש כאלה שארבעה חודשים האלה מאוד טלטלו אותם, אני באופן אישי לא ראיתי בזה כזה דבר היום ונורא. אני תמיד צוחק ואומר ש... שואלים אותי איך היה בחודשים האלה, היה קשה, הייתם פליטים, אני אומר להם, אני מאחל לכל הפליטים בעולם, בסוגריים, למעט אולי הפליטים מעזה, אני מאחל לכל הפליטים בעולם שהמדינה שלהם תארגן להם מקום פינוי בבית מלון. זה אחד מהדברים שצריך להכיר טוב לעולם שאנחנו נמצאים בו ולמדינת ישראל. בארצות הברית שיש סופת הוריקן, מפנים את האנשים לאולמות ספורט. ופה מדינת ישראל שיקנה אותנו בבתי מלון ודאגו לכל מחסורנו, אז כמובן המציאות היא מציאות מורכבת, אבל נראה לי שנעשה פה די המקסימום לטובה, וכעת שחזרנו, המציאות היא שאנחנו מקווים מאוד שהעיר שדרות, יחד עם כל עוטף עזה, תשתקם ותתמלא בגבורה, ולפחות מה שאני רואה במרחב שאני נמצא בו, בעיר שדרות, אנשים מלאי אופטימיות, וגבורה ועמידות מול כל מה שיעמוד מולנו, וברור שאנחנו ננצח בעזרת השם.
כן, יהי רצון. אני שמתי לב שאתה לאחרונה מתחבט בשאלה או שואל את השאלה מה זו ישראליות, ואני אוסף לזה ומה מאחד את הישראליות עם הלא ישראלים החיים בארץ.
כן, טוב, ולא יודע אם זו שאלה שמתלבט בה לאחרונה, זה משהו שהוא חלק מהותי מהזהות שלי. מה זה ישראליות? אז באמת, הרבה פעמים מנסים למצוא את המכנה המשותף במדינת ישראל סביב התושבים. כן, היה בזמנו תוכנית של יאיר לפיד, שעוד היה בטלוויזיה לפני שהוא החליט להיות פוליטיקאי, שהיה תמיד שואל, מה זה ישראלי בעיניך? התשובות שנאמרו היו תשובות לדעתי מאוד לא רציניות, כמו להיות ישראלי בעיניי, זה ללכת יחד לטייל, לעשות על האש, דברים מהסוג הזה. אני חושב שהזהות הישראלית היא הזהות, מה שאנחנו מכנים, המסורת היהודית לדורותיה. המסורת היהודית לדורותיה, שהיא בעצם עמוד השדרה של העם היהודי לאורך אלפי שנים, היא גם צריכה להיות עמוד השדרה שסביבו החברה הישראלית מתכנסת. עכשיו, מה זה בדיוק מסורת יהודית, ואיך מתרגמים אותה לעולם מודרני ולמדינה מודרנית? זה כמובן נושא הגדול, אולי ניגע בו קצת, אבל הבסיס, אני חושב שרוב מוחלט של, של, של הציבור היהודי במדינת ישראל מזדהה איתו, זה הזהות היהודית. כמו שאמרתי, מה זה בדיוק זהות יהודית? זה השאלה שנדון בה. אבל הזהות היהודית זה הציר. ועכשיו, לגבי השאלה, מה נעשה עם אלה שאינם יהודים? הם בוודאי שהם מוזמנים להיות גם פה במדינה, אבל עם הבנה שהזהות המגבשת פה זה הזהות היהודית, וממילא. אם הם מתנגדים לזהות היהודית, במשמעות שלה, לצורך העניין, עכשיו מגיע פה תושב זר, שמחליט לעשות פיגועי טרור, ולפגוע במרקם החיים של הרוב היהודי במדינת ישראל, או לחילופין מנסה ליצור פה דברים שהם כנגד הזהות היהודית המקובלת על רוב הציבור היהודי, אז הוא יאלץ להבין שהדברים לא עובדים ככה. והדבר הזה אגב לדעתי נכון במשהו אוניברסלי. עכשיו למשל בארצות הברית יש מאבק מאוד גדול שעליו כנראה יוכריעו הבחירות בארצות הברית לגבי הפליטים המהגרים שמגיעים שם ממקסיקו וכולי, שמנסים לעבור את הגבול. ואני מסכים לחלוטין עם אותו חלק, שאני מבין שהוא גם החלק הרוב המוחלט של אזרחי ארצות הברית, שאומרים, יש לנו זהות אמריקאית מסוימת שגובשה פה במהלך מאות שנים, ועכשיו לא כל אחד שבא יוכל לשנות פה את המרקם כאהבת נפשו. יש מושג של כבוד לאומי, ויש מושג של זהות לאומית, והדבר הזה הוא צריך להיות לדעתי מאוד מובן. אני אוסיף עוד משפט, אם ברשותך, שהרבה אנשים אומרים, כן, זה גזענות, כן, זה, ואז משתמשים בכל מיני משפטים בכלל, זה מה, זה מזכיר את גרמניה שהיו כנגד זרים וכו'. אני חושב שהמשפטים מהסוג הזה הם מעידים על בורות ועל טיפשות. הגזענות זה כאשר, כמו לצורך העניין, כמו בגרמניה, שרטפו את היהודים הלא עוול בכפם. היהודים לא אימו על הזהות הגרמנית בערב מלחמת העולם השנייה. הם לא הזיקו לחברה הגרמנית, הפוך. טובי המוחות, איינשטיין וחבריו, היו יהודים שהפריחו את התרבות הגרמנית וכו'. והנאצים התעללו בהם הלא עוול בכפם. אם לצורך העניין ניקח חלקים מסוימים מהחברה הערבית, שהם מנסים ליצור פיגועים כלפי הרוב היהודי במדינת ישראל, ולא מכירים בלגיטימיות של מדינת ישראל, וממילא גם לא מוכנים להיות חלק אנחנו גם לא נותנים להם, כי אין אפשרות כזו, שיהיו חלק מכוחות הביטחון ודברים מהסוג הזה. אז הדבר הזה בהחלט דורש בחינה מדוקדקת, איך אנחנו מעכלים אותם, אם בכלל, בתוך הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל.
אז מה קורה לאותם הישראלים שהם אתאיסטים, והם אומרים, לא, לנו אין קשר למסורת היהודית, אנחנו אין לנו קשר לעבר היהודי של 2500 שנה, אנחנו פה משום שנולדנו פה, משום שאנחנו מדברים עברית, התרבות שלנו היא עברית, הילדים לומדים בחינוך ישראלי, אנחנו ישראלים, אנחנו לא צריכים את הקשר לעבר המסורתי ארוך השנים. מה תענה להם?
אני אסביר. ראשית, ההגדרה של יהודי או חיבור למסורת היהודית, אולי באמת לא הסברתי עצמי נכון, זה לא רק הסכמה על, כן, על תרבות מסוימת שהייתה בהיסטוריה, אלא גם גנים יהודים. זאת אומרת, ההגדרה ההלכתית מבחינה, כן, מבחינה אורתודוקסית, ההגדרה ההלכתית ליהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה.
להזכירך הרב, שזה גם זה השתנה, זה היה פעם אחת הלך עד לתקופת עזרא ונחמיה, זה הלך לאחר האב, מתקופת עזרא ונחמיה זה עבר לאם, זה לא דבר קבוע.
על הרוב האורתודוקסי של הציבור היהודי. מה זה?
האם היא הקובעת.
כן, נהמיה קובעת, מכיוון שכך כל מי שהוא בן לאמא יהודיה הוא חלק מהזהות היהודית. עכשיו, לצורך העניין, אדם בא ואומר, שמה, גם זה לא אכפת לי, אני מבחינתי נמצא פה כי במקרה ההורים שלי נולדו פה, או שאני נהנה פה מהנוף, או שאני יורד את קבוצת הכדורסל של מדינת ישראל. התשובה היא בסדר גמור, אנחנו, אין בזה שום מניעה שבן אדם יגור בדבר, אבל אם לצורך העניין הוא יצא כנגד הרוב המוחלט של העם היהודי שמעוניין במסורת יהודית או מגדיר את עצמו כיהודי על פי הגנטיקה, אז אנחנו נתנגש איתו. אמן. אין פה עכשיו עניין שאדם בא ואומר, אני מיעוט, ומכיוון שאני מיעוט אני כופה את דעת המיעוט על הרוב.
הוא לא מדינה. רוצה לכפות את דעת המיעוט על הרוב.
אז אם
הוא
לא לכפות,
בבקשה. הוא בא ואומר, אל תחבר אותי, עשינו את זה בכמה שידורים בשנה שעברה, אל תחבר אותי למסורת. אני בעצם מדבר, אני בעצם מקבל את דעתו של ברדיצ'בסקי, שטען, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, ללא המסורת, המסורת כופה, המסורת מכבידה, אנחנו רוצים פרוטוטייפ ישראלי חדש.
אין לנו שום בעיה, היהדות במהותה היא כנגד כפייה. ואם יש הבדל, אנשים שוב מדולבלים בין שני דברים. יש הבדל בין זה שאנחנו אומרים, תקשיבו, אנחנו לא קופים וכל בן אדם ילך על פי דרכו, חוץ מהכללים שנאלצת כל חברה להעמיד שהם הולכים על פי הרוב, כן? ובמקרה הזה אני אומר שוב, במדינת ישראל כיום יש רוב מוחלט לאנשים שמגדירים את עצמם סביב הזהות היהודית המקובלת.
כ-85%, כן.
כן, 85%, וזה נמדד בכל סקר, בכל מערכת בחירות, בכל מדד של חינוך, דמוגרפיה, ואגב, זה רק הולך וגדל, ואולי נדבר גם על זה,
הדמוגרפיה. מבחינה דמוגרפית זה ילך ויגדל, ברור.
בוודאי, זה ילך ויגדל. אז אני אומר, יש עכשיו בדם בא ואומר, אני רוצה לחיות בצורה אחרת, כל עוד אני לא מזיק לרוב, לא מגיש לרוב, בוודאי, בשמחה. הבעיה שהרבה פעמים אנשים, ואני מוצא את זה, באים ואומרים, תקשיב, אני רוצה שאתה תגיד שאתה מקבל את הזהות שאני הגדרתי לעצמי, כן, ברדיצ'בסקי, שמה, שזה זהות יהודית מקובלת על פי דעתך. התשובה היא לא.
לא. תבלין, את זה הם לא מבקשים, את זה הם לא מבקשים.
הלוואי, הלוואי ואתה צודק.
יש אחד שאני עובד איתו הרבה זמן, דוקטור פורמן, הוא גם יושב ראש הפורום החילוני, הוא בא אומר, הוא מצר בצורת, תלך אתה לדעתך, אני לדעתי, אני ישראלי יהודי טוב, שאינני זקוק ללגיטימציה לגור בישראל, בגין העבר ההיסטורי הארוך.
זהו, אני חושב ששוב, הוא גם מייצר לעצמו אויב דמיוני, דמוני, ואז נלחם בו. אף אחד לא אמר שמי שהוא לא מקבל את הזהות היהודית המסורתית, אין לו זכות קיום או אסור לו לגור במדינת ישראל. אף אחד לא אמר לכפות עליו. אני חושב אבל ששוב, בלי להיות בשיחה שדיברת איתו אז, שהוא קצת מתאמן. כי הפורום החילוני לצורך העניין, בגופים מהסוג הזה, הם לא עכשיו באים ואומרים, אנחנו חיים את שלנו ואל תגדיר אותנו. הם נלחמים בצורה מאוד מאוד חזיתית מול רוב. שרוצה מסורת יהודית, הדוגמה אולי המובהקת ביותר, זה מה שלצערנו היה בערב שמחת תורה, כן, בערב יום הכיפורים, הנה, התחלנו את המשדר ביום הכיפורים, שבהם מיעוט אלים ניסה לכפות על רוב שפשוט ביקש להתפלל על פי המסורת היהודית בחוצות תל אביב, תבין, זה לא... איך אומרים, שלא ישחקו אותה ויגלגלו עיניים לשמיים. אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. תאר, אם אדם בא ואומר, אני מקבל עליי שהמציאות מתנהלת על פי הרוב של האוכלוסייה היהודית, בבקשה. אז שלא, מה שנקרא, לא יפריע.
נעבור רגע לשאלה הנוספת ונגעת בה קצת. כן. לאחרונה... הייתה גם כתבה בהארץ וגם בערוץ 12 שיש הגירת צעירים מהמגזר הערבי הישראלי ממדינת ישראל לאור השלכות מלחמת אוקטובר. מה תחושותיך על הדבר הזה?
תחושותיי הן מאוד שמחות בעניין. אם יש ערבים שלא מרגישים הזדהות עם מדינת ישראל ועוד עקב המלחמה הנוכחית, מלחמה שאולי יותר מכל מלחמה אחרת מובהקת, שיש בו צד של רשע מול צד של צדק, צד של חושך מול צד של אור, ועכשיו בא צעיר ערבי ואומר לי שהוא מזדהה או מרגיש,
לא יודע... הם לא אמרו שהם מזדהים, לא. הם אמרו חוסר ביטחון פנימי. פנים מקומי בעקבות הרציחות שמתקיימות שם לחדשות מרחקים, וגם עם מה שקורה במלחמה, מצירים את צעדינו, מצירים את צעדינו.
מי מציר את צעדם? מי מציר את צעדם? לא מבין, יש פה מיעוט בתוך מדינת ישראל לא יהודי, שמכריז בכל דרך אפשרית על חוסר נאמנותו למדינת ישראל. חלקם, לא כולם, חלקם מזדהים באופן גלוי באויב. ויחד עם זה, אין קמצות של השוואה בין האלימות שקיימת מהמגזר היהודי כלפי, לפעמים באמת מקרים חריגים ושצריך להוקיע אותם, כנגד ערבים חפים מפשע, לעומת הצד השני, שהולך ופוגע, אין פה שני צדדים. אז צעירים מהסוג הזה, שאומרים שהם עוד מרגישים, מעיזים להגיד שהם לא מזדהים מדינת ישראל, ולא מרגישים חוסר ביטחון וזה, ורוצים לעזוב את הארץ, אהלן וסהלן, אני לא יודע בדיוק איך אומרים בערבית, הפוך, שיצאו בשמחה רבה.
הבנו את הנושא הזה, בוא נשמע על שמחה נוספת, שגם מדברת על עזיבת הארץ. מה שאמר לפני יומיים במוצאי שבת, הרב הראשי, הרב יצחק יוסף. תאמר לי, אני רוצה רגע להבין, הגנה פיזית בדמותה של צהל על עם ישראל, זו מצווה?
בוודאי.
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 הבנתי. עכשיו אני אשאל שאלה נוספת, והאם הגנה רוחנית, בסוגריים לימודי תורה בישיבה, מוגדרת אף היא כהגנה על עם ישראל?
יש בה גם צד של הגנה, בוודאי.
אז דהיינו, אם משלימים אחד את השני?
כן, משלימים, רק שזה נושא בהרבה יותר מורכב ממה שנראה לעין.
דהיינו.
הטענה החרדית שאומרת שמספיק, שמכיוון שחלק גדול מהציבור, או רוב הציבור, עוסק בהגנה הפיזית על עם ישראל, אז הם אחראים על הצד
הרוחני.
זה טענה שאני בתור רב ששייך, נקרא לזה, למגזר הדתי-לאומי, שהצגת אותי הציונות הדתית וכולי, לא מקבלים אותה, מפני כפי שאנחנו רואים את התפיסה היהודית התורנית, המכלול הזה, שבאמת שילוב של תפקידים שונים בעם ישראל, הוא צריך להיות באיזון מסוים. המציאות שהייתה בקום המדינה, שמשם התחיל התהליך הזה שהציבור החרדי לא משרת בצבא, כי זה היה מדובר בציבור, זה היה מדובר לאז על 400 בחורי ישיבות, אולי היה לזה מקום באופן מסוים וכו'. המציאות הנוכחית עכשיו שהציבור החרדי, ברוך השם, ואנחנו שמחים בזה, הם מונים כבר כמעט 1.5 מיליון איש, והצפי הוא שכן, ב-15-20 שנה הבאות זה יוכפל ל-3 מיליון איש, אי אפשר לקיים מדינה. ששלושה מיליון איש מתוכם לא תורמים את חלקם בהקשר גם החומרי לעניין. אז האיזון לדעתנו, מכיוון שהוא לא איזון נכון, אז בוודאי שצריך להתגייס. אבל, ופה אני אומר שם את הדברים, תראה, הדברים שאמר ראשון לציון הרב יצחק יוסף, גרמו לי ולא רק לי, אני חושב לכל רבני הציונות הדתית צער גדול. א', אני חושב שהוא לא באמת התכוון לרעיון הזה שהם יורדים מהארץ, זה היה סוג של ביטוי, של איזה סוג של מצוקה שרוצה להגיד אל תכפו עלינו. אבל, וזה אבל הגדול, אני אומר את הדברים פה בצורה מאוד חריפה. זה שהעולם החרדי לא מתגייס, כאמור יש לנו את הביקורת ואת הדרישה. אבל אני רוצה להזכיר שלפני 5 חודשים התייצבו פה אנשים, ולא אחד ולא שניים, אנשים שייכים לאליטה של מדינת ישראל, והצהירו באופן חסר אחריות ומופקר, שהם הולכים לשרף פקודה, במידה והמדינה לא תתנהל על פי מה שהם חושבים, בערת סוגריים, גם כנגד הרוב הדמוקרטי שהחליט משהו מסוים, והם משום מה טוענים שהדמוקרטיה זה לשרף פקודה על הרוב. אנשים שהם אלה שעכשיו פה צועדים בראש החצוצרה הזו כנגד החרדים, הם האחרונים שיכולים עכשיו להטיף מוסר לחרדים או למישהו אחר.
אבל לא התכוונתי, אני בשידורי לא מתכוון להקצין את ההקצנות. אני רציתי להבין איפה הציונות הלאומית, הדתית, מדוע לא שומעים את קולה, מדוע היא לא באה ואומרת, רבותיי, זה לא מקובל עלינו מה שהרב יצחק יוסף אמר, זה לא מסתדר איתנו, תאמרו משהו, תגידו משהו, לא שומעים אתכם.
בין העיקר אני חושב שיש שם פה מחלוקת במציאות. הציונות הדתית, כל מהותה זה האמירה שצריך לשרת בצבא ו...
כן, על השירות הצבאי אין מה לומר, לצערנו הרב גם אנחנו רואים את החולי המופלים.
זה נאמר בכל, בן, אתה פחות מכילה, אני יכול לקרוא לך בן, אני פשוט לא...
כן, אבל הרב לונדין, רק דקה. אני בקשר טוב, גם בשידורים, עם הרב סתיו, ועם הרב יובל שרלו, ועם הרב בן אילאו, ואני שואל את אותה השאלה ששאלתי אותך, שאלתי גם אותם. אתם לא נשמעים. אתם לא נשמעים בציבור, ידוע שאתם מתגייסים, ידוע שלצערנו הנופלים, אחוז הנופלים הוא קולוסלי גבוה. אבל כן. למה אתם לא יותר אקטיביים להראות לקהל הישראלי שיש גם יהדות יותר שפויה, שהיא גם יש לה מה לומר, היא רוצה לחדור יותר לזה. רבני כן. צוהר זה עבודה נהדרת. לא רבים יודעים מה עושה רבני צוהר, לא רבים יודעים.
כן, אני חושב שאתה מתפרץ לדלת פתוחה.
גם אתה אומר
את זה. פשוט, כאילו, אם היית בקיא בשיח שקיים בתוך הציבור הדתי-לאומי, אין דבר שנאמר יותר על ידי מנהיגי הציונות הדתית, רבני הציונות הדתית, מאשר באמת החובה לשרת והביקורת. תשאל היום לצורך העניין בחור דתי לאומי ממוצע, הדעותיו על מה שעושה הציבור החרדי, הם לא חסר מה שנקרא מה שיש לו להגיד. הסיבה שאתה טוען שלא שומעים, היא מה שנקרא אתה מושים את הקורבן. כלי התקשורת הישראלים, כמובן לא כולם, אבל מדבר המיינסטרים התקשורתי לצערנו, לא רואה בציונות הדתית כל שיש להשמיע אותו, ולפעמים מביאים אותו רק בשביל צרכים להתנגח עכשיו במגזר זה או אחר. אני חושב משהו שבאמת אומר לך מן העמק ליבי. הבוקר דיברתי עם אלמנה של אחד מהחללים של מהיישובים ביהודה ושומרון. היא אמרה לי את המשפט הבא, היא אומרת, מה עוד רוצים מאיתנו? זה המשפט היא אמרה. היא אמרה, תראה, אני גרה בהתיישבות ביהודה ושומרון, שוב, שעל פי תפיסתנו, היא היום חומת מגן מול החזית המזרחית במדינת ישראל.
אתה יודע מה לי... חומת המגן? אני קצת חול... אני
אוקיי, חולק מחלוקת, עליך. ואני אומר לתפיסתה, שנייה, אני רק אסיים את הטיעון שלה, וגם שלי. היא אומרת, אני, ברוך השם, 8 ילדים, כן, שזה גם, אתה מבין, הילודה היהודית, בעלה נהרג בשביל להגן על הקיבוצים בשביעי באוקטובר, בסדר? היא עצמה תורמת כליה. בעלה, זיכרונו לברכה, עוד לפני שנהרג, היה מתנדב במדה, בסדר? וראש קרן, לא משנה, של איזה עזרה לזולת ביישוב שלו. מה עוד תבקשים מאיתנו מכורה? אתה מבין, הציונות הדתית היום, זה הציבור, סליחה שאני אומר את זה, אבל זו ידעתי.
לא הבנת את שאלתי, סליחה.
לא, אני שני הרי, אני אגן על שאלתך. שאלתך היא שאתה אומר למה קולנו לא נשמע.
הגיל אומרים, you are preaching to the preacher. אתה מספר לי עכשיו סיפור שהחוג שלכם מכיר אותו. החוגים האחרים לא שמעו עליו.
מה אנחנו יכולים לעשות יותר מזה? זה בדיוק מה שאני הטענתי השאלה שלה. מה עוד אפשר?
לבוא ולומר, תראה, הקמתם את חוג רבני צוהר. העמך לא יודע בדיוק איזה הקלות ניתנות דרך רבני צוהר, ובכל אופן לעבור את האדמיניסטרציה בישראל. האנשים בשטח לא יודעים בדיוק את הדקויות שאפשר להיות גם ישראלי וגם דתי וגם לא כופה וגם לא מאיים בעזיבת הארץ. אני כבר לא מדבר על ייחודיותה של ארץ ישראל בתנך. אתם לא נשמעים, אתם מדברים בתוככם.
אני איתך, אני בעד. תן לי כלי תקשורת, הנה אתה רואה, באתי להתראיין אצלך, תן לנו תקשורת, נדבר, אני אומר לך בגזרה הקטנה שלי.
אתה מדבר בדיוק כמו הרב שרלו, בדיוק כמו הרב סתיו, בדיוק כמו הרב בן אילאו, אנחנו נדבר, בוא תן לנו במה, נדבר.
אני אומר לך שוב. אתן לך, אני כמה פעמים הוזמנתי לכלי תקשורת מרכזיים במדינת ישראל, וברגע שאמרתי את המסרים לצורך העניין שעכשיו אמרנו, הם אמרו לי, לא, אנחנו לא רוצים את זה. למה? אמרו לי, אנחנו רוצים שאתה עכשיו תבוא ותגיד משהו שיעבר פרובוקציה, כמו למשל, צריך לרדת מהארץ אם מגייסים אותנו. אני רוצה להגיד את המסר ההפוך, שצריך להיות חלוצים, ולי זה משעמם. המסר הדתי-לאומי הוא מסר שלא עובר מסך בעולם של פוסט-מודרנה ופרוגרסיביות. המסרים צריכים להיות הרי מסרים מוקצנים, מסרים מאוד מאוד מתנקחים, ומכיוון שהציונות דתית במהותה עניינה לחבר בין עולמות, אז היא פחות נשמעת. אגב, זה גם הסיבה שמבחינה ציבורית, הציבור הדתי-לאומי הוא יחסית ציבור קטן. צריך לדעת, הציבור החרדי הוא יותר גדול. זה נכון שיש מעגלים רחבים של מסורתיים וציבור שמזדהה עם הרעיון הציוני דתי, אבל הציבור עצמו הוא ציבור קטן. למה? כי זו דרך מורכבת, ודרך מורכבת באופן טבעי, ככל שהדבר הוא יותר מורכב, הוא יותר קשה לו להופיע בצורה כמותית, שאחת ההשלכות זה גם פחות אשמה בשיח התקשורתי. אבל הנה אני פה יחד איתך, אם נסכם את הנקודה הזו, אני מסכים איתך לחלוטין, קולנו לא מספיק נשמע, קולנו צריך להישמע יותר, ופה התקווה, אני חושב שככל שהשנים יעברו, הכל הדתי-לאומי, או שלא נקרא לזה, ילך ויגבר. המלחמה הזו, אני חושב, מתחת לפני השטח, מעל פני השטח, אני אומר גם, יצא לי פה ושם להיות בכלי תקשורת, הם לא מעוניינים לשמוע את המסרים של הציבור הדתי-לאומי, אבל מתחת לפני השטח, אנשים קולטים שיש כאן איזושהי יהדות שהיא מחברת בין עולמות, ובאיזשהו מקום היא התקווה והעתיד של מדינת ישראל, והפחד שאנשים מסוימים מנסים לעשות כנגד היהדות הזו, הוא הולך ומתפוגג. אני מאמין שאנחנו נראה שיפור גם בשיח בנקודה הזו.
אני תומך בכם מאוד מבחינה רעיונית. זה שאתם לא משיחיים ולא חרדים, אתם צריכים להניף אתכם מעלה. ואני מוכן לתת, אני מוכן לתת את התוכנית שלי אחת לכמה זמן לשיח על הדבר הזה. אבל זה כפי שכתבתי לכם, רק שפתי הנאות וקולה לא יישמע.
מהפה שלך לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא. טוב. כמה שיותר, בבקשה.
נפנה לשאלה הבאה. הסופר דוד גרוסמן נתן, הוא כתב בעצם בניו יורק טיימס בשבוע שעבר, מדינת ישראל נופלת לתהום. ושאתה מסתכל, הרעיון הזה פורסם בהארץ, והוא שם בא ואומר, הוא שם בא וטוען, מספר הנופלים הוא מעבר לניתן להבנה, הרבה מאוד ילדים, ואנחנו מוסרית נופלים לתהום, והמפלגות הימניות יתחזקו, והמוסר ירד, ואני לא רוצה להמשיך הלאה. אני ניסיתי להעלות אותו לשידור, ובצורה מאוד יפה הוא אמר לי, בן, אני כתבתי את מה שכתבתי, ואין לי רצות להרחיב. כל אחד שיבין את זה כפי שהוא. מה אתה מבין, מה הוא כותב?
טוב, תראה, אלף אתה לוקחתי בגבוה, אתה יודע, ניו יורק טיימס, זה, אני איש פשוט, אני לא כותב ברמות הללו.
פשוט, אבל בעל השפעה.
כן, קראתי את הדברים שכתב הסופר דוד גרוסמן. אם בתמצית אני אנסח את זה בשפה קצת יותר בוטה את מה שהוא אמר שם במאמר, זה מדינת ישראל נופלת לתהום כי האנשים כמוני הולכים ומתמעטים, והאחרים, קרי, הוא אומר שם מפורש, דתיים, גזענים, אחרים, הולכים ומתרבים, שזה ללא ספק גישה מאוד נאורה. זה היה הנקודה אחת של המאמר, והנקודה השנייה שמדינת ישראל הולכת לתהום, כי הוא מאוד מאוד מוטרד, הסופר דוד גרוסמן, ממספר ההרוגים של האויב בעזה. אז בוא נתחיל מהשני. אני לא מוטרד ממספר ההרוגים של האויב בעזה, בסדר? אני, כמו שמעתי, אני איש פשוט, וכאשר יש מלחמה, אני בצד העם שלי. זה משהו, אני יודע שהוא מאוד רגש לאומי פרימיטיבי, אבל אני מאמין שאותי מאוד מוטרד כמה יהודים נהרגו במלחמה הזו, ולא עכשיו כמה ערבים נהרגו בעזה. נתחיל עם זה. דבר נוסף, הוא אומר שהוא מוטרד ממספר הנופלים אצלנו, כן? הוא התבטא שמדינת ישראל כבר הוכיחה שהיא לא מבצר מגן. א', בוא נשאל את השאלה איך הגענו למצב הזה, שזה דבר, שאלה בפני עצמו. יש כאלה שיתנו שאנשים כמו דוד גרוסמן, שבמשך שנים מטיפים לוויתורים לערבים, הם אלה שהחיים. אבל,
הוא שיקל את בנו במלחמת...
הוא שיקל את בנו, זה דבר מצער מאוד. זה עדיין לא הופך את דעותיו ואת השמצותיו כלפי חלקים גדולים בחברה הישראלית לגיטימיים. צריך גם נקודה צריך להכניס בשיח הישראלי.
אבל יש אחד שיכול יותר מאשר להקריב את בנו?
לא הבנתי. אם אדם... אני, ברוך השם, עדיין לא שיקלתי בני, ואני מקווה שזה לא למה יקרה, הבנים שלי עכשיו מתגייסים לצבא, אבל לא מבין, אם מישהו עכשיו שיקל לבנו, הוא למשל יכול, יש לו דעה לגיטימית להגיד שהוא לא יודע, בעד להרוג את כל החילונים, אני לא צריך להבין את צורת החשיבה
לו,
הזאת.
יש לו איזה פינת זכות לומר את, את מה
שאני... אני לא מסכים איתך.
אפשר
אני
לא,
לא מסכים. הרעיון הזה שכאב אישי, נותן לגיטימציה לאדם להגיד ולעשות ככל העולה על רוחו, אני לא מסכים. הדבר הזה בוודאי שאדם שיקל לבנו, כולנו מכבדים וכולנו חלק מהדבר הזה, אגב הוא שיקל לבנו, יחד למשל עם בן של חברה מאוד טובה שלי, בנייה ריין, כן, ש...
זה היה במלחמת לבנון השנייה.
במלחמת לבנון השנייה, הם היו באותו טנק, אז מה, האמא שבנייה ריים מסתובבת עכשיו ויכולה להגיד מה שהיא רוצה שמדינת ישראל תחרב, כי הבן שלה נפל? מה פתאום?
הוא לא אמר את זה גם כן, הוא לא...
זה המסר, המסר שלו היה, אפשר לקרוא את הדברים בפנים, המסר שלו היה שמדינת ישראל נופלת פה לתאום, בסדר? והוא מאשים, כמו תמיד, את הציבור שעליו דיברנו קודם, שהוא עומד היום בראש הלוחמים והנופלים. שזה כבר דבר שדורש טיעון. ואני חוזר לטיעון עצמו.
הוא רואה את החיזוק של הצד הימני.
מה זה?
הוא רואה את החיזוק הדמוגרפי מהצד הימני של המפה, הדמוגרפית בארץ, הוא רואה את זה כסכנה.
כן מאוד, והוא קורא לנו, לרוב הציבור היהודי במדינת ישראל, שהולך וגדל דמוגרפית, הוא קורא לנו דתיים, משיחיים, גזענים, ואין סוף ביטויים אחרים. כן, זה מה שהוא אומר.
לצערנו חלק מהדתיים הפכו למשיחיים מאז...
אני מציע לא לקרוא ל-85% מהציבור היהודי במדינת ישראל במילים הללו.
לא.
זה המסר שלו, המסר שלו, המסר הולך לתאום, כי הרוב הולך להיות כמונו. אז אני, איך אומרים, תרשה לי גם לא להתרגש מהדברים של דוד גרוסמן, ולמחות על זה שבן אדם חושב שמי שלא כמוהו, הוא גזעני, משיחי ושאר הביטויים שהוא אמר. ואני אומר עכשיו לגופו של עניין, מדינת ישראל לא הולכת לתאום, זה רק בדמיונות של דוד גרוסמן ודומיו. מדינת ישראל, ברוך השם היום, כן, מדברים על מספר הנופלים, שיהיה ברור, מדינת, המלחמה הזו היא לא ספק אחת מהמלחמות הקשות, אולי הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אבל אם ניקח השוואה למשל למלחמת יום הכיפורים, שהייתה, נהרגו בו 3,000 חיילים, וגם היה רגעים של חשש של אסון קיומי למדינת ישראל, צריך לדעת נתונים. בזמן מלחמת יום הכיפורים, 1973, אתה מן הסתם יודע את הנתונים יותר טוב ממני, אני עוד לא נולדתי אז.
2,562 הרוגים, ולדעתי קרוב למעל 30 אלף פצועים.
מספר היהודים שהיו אז במדינת ישראל, היו 2.5 מיליון איש. זו הדמוגרפיה של שנת 1973. כיום, במדינת ישראל יש 7 מיליון יהודים. ועוד 500,000 בעזרת השם, אני מקווה, עולים חדשים שבשלבים אלה ואחרים של עלייה. המדינה לא הולכת לתאום והיא לא מתמוטטת. מדינת ישראל...
הוא דיבר על תאום מוסרי, הוא לא דיבר על תאום...
אז תאום מוסרי זה הנקודה. זה שבמדינה חושב שאנשים שלא חושבים כמוהו, הם רכובים מוסרית, ועוד במה הוא מאשים אותם? שהם דואגים, כן, שהם פחות דואגים לערבים בעזה ויותר דואגים ליהודים בישראל... נראה לי שמי שנמצא פה בבעיה מוסרית זה לאו דווקא האנשים שמואשמים פה.
אז אשאל אותך שאלה, רק רגע. המוסר היהודי מכסה על כל מספר הרוגים של אויב, או...
לא יודע. זה דיון מעניין, בן, אבל אני חושב שזה דיון לא רלוונטי עכשיו, אתה מבין? אנחנו לא נמצאים עכשיו באיזה פקולטה במגדל השן עם דוד גרוסמן או עמוס עוז ומתפלפלים. אנחנו נמצאים במלחמה על הקיום של מדינת ישראל. זה הדבר היחיד שחשוב עכשיו. עכשיו, איך הדברים מתנהלים? צריכים מפקדים בשטח, יש פקודות, יש היום אין עוד יותר צבא עם יותר מגבלות מוסריות מאשר צה"ל. הדבר האחרון שצריך עכשיו לדבר עליו ועוד להשים את זה, לראות את זה כתמונה, עיקר התמונה על זה. אם אני הייתי מקבל הזדמנות לכתוב מאמר בניו יורק טיימס על העם שלי, הייתי מדבר 90% מהמאמר על איך אנחנו מתגברים ואיך עם ישראל מצליח לנצח וכולי. ובסוף הבן אדם מנצל את הבמה הזו להכניס דמורליזציה ונשק לאויבי ישראל.
אז אני שולח לך עכשיו הזמנה. הוא בעצם כתב את זה למה שאנחנו אומרים בעברית, קוראים כותבים. אתה יכול לכתוב. לך על זה. תכתוב.
שמעתי את הרעיון, אין לי בעיה.
תכתוב תגובה למאמרו של...
זרקת הרעיון. אני חושש שלא יפרסמו את ה... אם דיברנו שקולנו לא נשמע, אם קולנו לא נשמע בערוץ 12, קשה לי לראות איך קולנו ישמע בניו יורק טיימס. אתה מבין לבד שהניו יורק טיימס, הוא רצה את המאמר הזה, כי זה מצטדר לאג'נדה הפרוגרסיבית שלו, והתאחד באמת שאם הוא היה כותב מאמר בזכות, מדינת ישראל זה לא המתפרסם, אבל זה כבר אני לא נכנס לשיקולים הללו. לענייננו, באמת, בן, בוא אני אגיד עוד דבר אחרון בהקשר הזה, ברשותך. אם דוד גרוסמן היה רץ עכשיו לבחירות בכנסת, כלומר לא באופן אישי, אלא האג'נדה שהוא מייצג, שמדינת ישראל נמצאת בשפל מוסרי והמדינה מתמוטטת וכו' וכו', להערכה שלי, הוא לא היה עובר את אחוז החסימה. להערכה שלי, תכן שלא, והיה זה, אבל אני אומר זה...
לא, אין לו קהל.
יפה, אז אם זה קהל.
זה דעה שלו, אולי של עמוס עוז, זיכרונו לברכה, אולי גם של גדעון לוי מהארץ, ואולי עוד של כמה, אבל אין לו קהל.
זה קהל מדוכן, מובדקן, שבעבר היה באמת באליטה של מדינת ישראל, וכיום איבד את עבדות הכוח שלו, לדעתי זה אגב שורש הפסיכולוגי, גם לאידיאולוגיה המרירה והמיואשת כלפי המדינה, מדינה שינתה את פתיה, גנבו לנו את המדינה וכו', אבל מכיוון שהוא מייצג ציבור כל כך קטן, למה אנחנו, איך אומרים, משקיעים כל כך הרבה זמן לדבר על דעותיו? זה שהוא האליטה מטפחת אותו ופרס ישראל והוא יקבל עכשיו במות בהמון תקשורת, אבל מכיוון שאין לו השפעה על הציבור הישראלי, על הציבור היהודי במדינת ישראל, אז
כתב מה שכתב. אין לו השפעה.
אז שיהיה לו בהצלחה. שיהיה בהצלחה. אני אומר את זה לכל אנשים שבאים ומספרים לי על קיצה של מדינת ישראל ועל המציאות האיומה והנורא שאנחנו נמצאים בה מוסרית פיזית, אני אומר שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו, אמרתי את זה למישהו שהסביר לי שהוא לא מביא, עד כדי כך, שים לב, מישהו אמר לי שהוא לא רוצה להביא ילדים במדינה אומללה מסוג זה. אז אמרתי לו, בסדר גמור, לי יהיו נכדים, לך לא יהיו. זה הדבר היחיד שיקרה פה.
אנחנו מתקרבים לקראת הסיום, ואני רוצה לחזור רגע לנושא הגיוס. אני שמעתי הרצאה של הרב לייבל. שכחתי, הוא נתן הרצאה במכון הישראלי לדמוקרטיה. האמת היא שלא הייתי נוכח, שמעתי את זה ביוטיוב, אבל הוא אמר דברים מאוד מאוד לא מיוחדים, אבל בהירים. הוא אומר, זה שהחרדים לא רוצים להתגייס לצבא או להיכנס לעולם התעסוקה הישראלי, זה בכדי להישאר בחרדיותם, בכדי שלא, בכדי שעננת החילוניות לא תיפול עליהם. הם עוד חיים בטראומה של החילונים שהקימו את המדינה. והם רצו לחלל את הכל. והוא לא הביא את ברדישבסקי, אבל הוא רמז אליו. והוא אומר, זו הסיבה. אז אני שואל את עצמי, איך נתגבר על הסיפור הזה?
כן, אז כך. איך נתגבר על הבעיה, לא על הציבור.
לא, על הסיפור, על הסיפור.
על הסיפור, סליחה.
הרי זה מתכון שבא ואומר, חבר'ה, אין לנו שום דבר משותף.
כן, אז זהו, אני לא חושב שלנו דבר משותף. תראה, אני מניח שאנחנו מתקרבים
לקיצור. אתה מכיר את הרב לייבל הזה?
בוודאי שאני מבין, אני חושב שהוא גם מנתח נכון את הסיבות העמוקות שהציבור החרדי לא מתגייס, באמת מהחשש להתערות בחילוניות של החברה הישראלית. ואני אומר לך, מכיוון שאנחנו מכירים פה גם לסוף המשדר, אני מניח, אני אגיד לך, אני טיפוס מטבעי מאוד אופטימי. לא יודע אם זה מלידה או מאיזה...
זה טוב, זה טוב.
כן, אבל יש לי בעיה, אני אופטימי חסר תקנה. וכשם שאני אופטימי חסר תקנה כלפי העתיד של מדינת ישראל בהקשר הכללי, שאני חושב שאנחנו נתגבר על המלחמה הזו, גם ביטחונית, גם כלכלית, גם בצד החברתי אני מאוד מאוד אופטימי, ואני אגיד לך למה בהקשר החרדי אני מאוד אופטימי. הציבור החרדי נמצא כעת בנקודת קצה שאין דרך אחרת מאשר שהוא ישתלב בחברה הישראלית. האידיאולוגיה שלו היא עדיין מפחדת, ויש גם את הסיבות הצודקות שהן מפחדות. אבל ציבור, כפי שתיארתי קודם, שמונה מיליוני אנשים, לא יוכל להמשיך, כן, באופן טכני, תמיד, באופן טכני, לא יכול להישאר מנותק מהמרחב שהוא נמצא בתוך. ויש כבר עכשיו בשטח יוזמות שמתחילות מהשטח, שהן כן מכניסות את הציבור החרדי למסגרות אלה ואחרות, בצבא, בכלכלה. אגב, מי שהרבה פעמים מטרפד אותם, זה דווקא הצד הליברלי, שכן, מכריח אותם להיות עם בנות, ואז מילא סוגר תוכניות, אבל טוב, זה כבר מה שנקרא עוד ויכוח תת סעיף. אבל אף אחד לא יכול לעצור את המגמה הכללית. והמגמה הכללית היא שאנשים רוצים לחיות. ואנשים רוצים לחיות. ולכן מדינת ישראל, אנשים, גם הציבור החרדי, ימצא את הדרך שלו להשתלב. זה ברור לי, זה יקרה. זה כבר עכשיו קורה ברמה מסוימת. ואני צופה ביום העצמאות המאה של מדינת ישראל, שאנחנו נראה פה מדינה בהרבה יותר טובה וחזקה ומלאת חוסן, גם חברתי, מאשר אנחנו רואים היום. בדיוק, אם נסתכל במבט מקרו, שאנחנו כעת ביום העצמאות העוד מעט ה-80 של מדינת ישראל, נמצאים במצב לאין ארוך יותר טוב מאשר היינו ב-1948 או ב-1956 או ב-1973, מכל הבחינות.
אז אתה רואה את החרדים מתגברים על טראומת החילוניות?
בוודאי, בוודאי, הם ימצאו את המסגרת.
הוא היה מאוד פסימי, הוא אדם חיובי, הוא אדם נחמד מהיוטיוב.
אני לפעמים, אתה יודע, יש ביטוי של חז"ל, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. זאת אומרת, כאשר אדם נמצא בתוך איזו סיטואציה חברתית, קשה לו לראות את המבט מבחוץ. לפעמים דווקא מי שמביט מבחוץ, זה. אני מכיר גם ציבור חרדי גדול, והערכה שלי שהם ילכו, לא חלילה יתחלנו, אני לא רוצה שיתחלנו, אני רוצה שישמרו על אורח חייהם, אלא יגבשו אורח חיים שבעומק
אין בסופו שלך. אתה לא רוצה שיתחלנו,
שיקחו לחילונים. אני רוצה שהם אני רוצה שהם יהיו פחות או יותר בכיוון שאנחנו מדברים עליו, הציבור הדתי-לאומי. זאת אומרת, מצד אחד חיבור מאוד עמוק למסורת, להלכה, ומצד שני חיבור למודרנה ולכל המציאות המתחדשת פה של מדינת ישראל. זה לדעתי האותנטיות של התורה, ואני חושב שזה מה שינצח בסוף.
אבל כמו שאמרתי, אני אופטימי. הרב חגי לונדין, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני חושב שבעיקר את ההתחלה והסוף. באמצע דיברנו על הרבה בעיות, ואמרתי דעתי, אני מניח שיש גם מאזינים שדעתם אחרת, אבל ההתחלה והסוף, אמרתי שאנחנו נמצאים פה כמו עכשיו בערב יום הכיפורים, והסוף שאמרתי שאני אופטימי, אז אני מתמצת את זה לעמדה שיהודי מרגיש בערב יום הכיפורים. יש פה חרדת יום הדין, יש פה באמת מצב מעבר שעם ישראל ומדינת ישראל עוברים בימים הללו, אבל זה התחושה של אדם מאמין לפני יום הכיפורים, יהיה טוב בסוף. ואני חושב שזה מה שהייתי מאוד רוצה שיזכרו מהמשדר הזה, ובכלל, יהיה טוב. אנחנו נתגבר על הכל, התגברנו כבר, העם הזה התגבר על קשיים גדולים האלו, וגם אני אתגבר על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואולי עוד שנה, אם אני אזכה שוב להתראיין אצלך, אנחנו נעשה בדיקה מה התרחש מפורים תשפ"ד לפורים תשפ"א, מ-2024 ל-2025, ברור לי שאנחנו נראה שמצבנו התקדם בכל הבחינות, בדיוק כמו שמצבנו התקדם מלפני שנה. אנחנו היום, למרות המלחמה, אנחנו עכשיו נמצאים במצב יותר פיקחי מבחינה ביטחונית, יותר מפוקחים מבחינה חברתית, ואנחנו יותר נכונים לאתגרים שעומדים לפנינו. המשפט שנחתום אותו מצידי לפחות, יש משפט שהפך להיות סלוגן, אמר אותו אחד מרבני הציונות הדתית, הרב ישוע ויצמן, אבל זה הפך להיות כבר סוג של סיסמה, שיר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
אתה יודע גם שמה הוא אמר את זה. דרך ארוכה מתחילה בצד הקטן
כן, אני מקווה שהמשפט שלנו יחזיק יותר טוב ממהו, אבל בהקשר הזה...
תודה רבה לך לרב חגי לונדין, נשתמע בשידורנו הבא, והוא יהיה לפני עוד שנה, אנחנו נמצא את המקום הנכון. תודה רבה לך. בעזרת
השם, שיהיה חודש טוב ופורים שמח.
חודש טוב ומבורך. ולפני סיום מאזינות ומאזינים, הערב שמענו את קולה של הציונות הדתית הלאומית, והבנו שהגיוס לצהל להגנת היהדות היא נוצב דתי לכלל עם ישראל על כל מגזריו ועדותיו. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 054-599-930. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה עם כ-40 שדרנים בכל הנושאים פשוט וקל. ולפני שניפרד נשמע את עידן עמדי בשיר היום. למה היום? היום ראש חודש אדר ב' ומחר ובסוף השבוע הבא אנחנו כבר נהיה בפורים. המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך התחקירן והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום אשתח יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב בעיניי, אעשה את היום למאושר בחייך. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת, החדש החידוש פרעתי לך מבט. היום אבא שלך מה שהוא תהיה. כך הרבה זמן עוד דיברנו שנינו על כל מה שעובר מעלינו. היום נצא לסיבור בשכונה ונשב קצת ביחד בספסל בגינה.
Tell me the old thing, me the old thing.